אני מוכרחה להודות בבושה שכשבאתי לערב הזה, הייתה לי איזושהי תחושה של, לא יפה להגיד, אבל חזרה כזאת, שאמרנו את הדברים וכתבנו את הדברים, ולמה בעצם אנחנו עומדים פה ואומרים אותם שוב. ואני מוכרחה להגיד שאני רואה שהדיון הזה לא נס לכו, ויש באמת עדיין ויכוח אמיתי, למרות שאני חושבת שמאז שכתבנו את הספר, אני צר לי להצטרף לחברי פרופסור קרמניצר ולהגיד שרמת הנורמות הציבוריות אכן ירדה עוד, ושהתקווה שמאיזשהו מקום תבוא לנו ישועה כשלה. אני חושבת גם שבית המשפט קצת, כל אחד יראה את זה בעיני רוחו, אני חושבת שבית המשפט מתנהג בצורה הרבה יותר זהירה ממה שהוא נהג כשאנחנו כתבנו את הספר, ויכול גם את הדבר הזה ניתן לראות אותו גם לטובה וגם לרעה. אני מסכימה שהשאלה המרכזית שיש לנו כאן היא, מהו התפקיד המרכזי של בית משפט גבוה? נדמה לי שכולנו מסכימים שיש לבית המשפט תפקיד חשוב מאוד ביישוב סכסוכים. אם מקבלים את מה שאומר פה עורך דין ארנון, שיש בעיה של זמן קצוב, וככל שאנחנו יותר עוסקים בענייני האומה, כך אנחנו פחות עוסקים בצורה יעילה ביישוב הסכסוכים, אז אני חושב, ואני נוטה להסכים שזה המצב, אז אם בית משפט לוקח ברצינות את התפקיד שלו כמיישב סכסוכים, גם בין אדם וחברו, וגם בין אזרח ורשות, אז הוא את התפקיד הזה צריך לקחת ברצינות, ואז פסקי הדין צריכים להיות קצרים, מקום העמידה צריך להיות יותר מצומצם, ובית המשפט רואה את תפקידו בין השאר כן לסייע לאנשים לפתור את המחלוקות היסודיות ביניהם. וזה לא תפקיד כל כך לא חשוב. כמו שלפעמים אומרים, אני חושבים בפרופסור מאוטנר, תפקידו הוא לעצב את התרבות. אני מודה ומתוודה שאני לא רוצה בית משפט עליון שתפיסת התפקיד שלו היא מעצב התרבות שלי. אני רוצה שבית המשפט עליון יצטרף לעיצוב התרבות. אני רוצה שבעיצוב התרבות יצטרפו עוד הרבה כוחות אחרים. לא בחרנו את שופטי בית המשפט העליון על סמך כישוריהם המקצועיים לכל ימי חייהם כדי שהם יעצבו את התרבות במדינת ישראל. התפקיד המרכזי של בית המשפט העליון הוא ליישב סכסוכים. בית המשפט העליון בשבתו בבית משפט גבוה לצדק מיישב סכסוכים בין אזרח ורשות. כשבית משפט עליון מיישב סכסוכים בין אזרח ורשות, הוא מקפיד שלא תהיה שרירות ולא תהיה התאמרות ולא תהיה פגיעה בזכויות האדם. וזה התפקיד המרכזי של בית המשפט. ואני מסכימה עם פרופסור קרמניצר גם בכך, שאנשים אמיצים ואנשים נחרצים הם אנשים אמיצים ונחרצים תמיד. ולכן אדם שלא מוכן לקבל פגיעה בזכויות אדם, הוא מבין את תפקידו כאמירת אמת לשלטון, כאשר השלטון פוגע בזכויות אדם, הוא אדם שיהיה לו קשה לקבל מהשלטון גם דברים אחרים. אבל פה יש לנו, נדמה לי, הנחת המבוקש. מפני שהשאלה היא עדיין, באיזה נקודה זה תפקידו של בית המשפט לטפל בתחלואים של השלטון? גם אני מסכימה שאיכות המינויים זה תחלוא של השלטון. יש חוליים גדולים יותר של השלטון. נדמה לי שכולנו מסתכלים על המערכת, ואנחנו לא תמיד יודעים אם לבכות או לצחוק או לנוד לעצמנו, או גם כשהממשלה היא הממשלה שלנו. הממשלה של המפלגה שלנו, שמקדמת את הפלטפורמה שלנו, הרמה של קבלת ההחלטות, הצורה שבה נבחרים המנהיגים, דברים שמאוד מאוד מדהיגים. יש לנו חברה בצרה. השאלה פה איננה האם החברה שלנו בצרה. השאלה היא מי אמור לרפא אותנו. והשאלה הגדולה בעיניי היא האם אם בית המשפט מנסה לרפא את החולאים האלה, האם הוא עושה לנו שירות טוב, או האם הוא, כשהוא מחליש את בסיס הלגיטימיות שלו, עושה לנו שירות רע. אנחנו דיברנו הרבה על מינויים פוליטיים, אני רוצה לדבר קצת על הסוגיות שכמעט לא דיברנו עליהן, ושפרופסור מאוטנר העלה, ואני רוצה להגיד משהו שהוא יהיה מעניין מפני שהוא בעצם תוקף את הטיעון שלי, כי אני אמרתי זכויות אדם כן, מנהל תקין לא. אבל גם זכויות אדם לא כן, מפני שזכויות אדם זה דבר מאוד אמורפי, ואפשר לתת גם לזכויות אדם פרשנות מאוד מאוד מרחיבה. ואני רוצה לדבר על פסק דין אחד שיצא לפני שבוע, ואני לא יודעת מה הציבור הזה חושב עליו. זה פסק הדין בעניין ג'נין ג'נין. פסק הדין בעניין ג'נין ג'נין, פסק דין מעניין, יש שם שני פסקי דין מרכזיים והסכמה אחת. פסק הדין של השופטת פרוקצ'ה הוא בדיוק עונה לענייננו, מפני שהוא חושף את העניין של הסבירות. בג'נין ג'נין זה סרט שכולם מסכימים עליו שיש בו שקרים בוטים. אני חושבת שכולם מסכימים גם שהסרט הזה מצייר את חיילי הפעולה ואולי את חיי ישראל בכלל כבמקרה הרע קלגסים ברוטלי, במקרה הטוב קלגסים ברוטליים, במקרה הרע כפושעי מלחמה. אבל הסרט הזה אושר על ידי בית המשפט העליון מפני שהוא, זה עניין של חופש הביטוי. השופטת דורנר אמרה, אני לא אתעסק באמת או שקר. השופטת פרוקצ'ה אומרת, לא, הטיעון היותר רציני פה הוא בעצם הפגיעה ברגשות. המועצה לביקורת סרטים ומחזות, שזה הגוף שאמור לבדוק פגיעה ברגשות, ושלפי פסיקת בית המשפט העליון יכול לפסול במקרים מאוד 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 חריגים סרט שפוגע ברגשות, המועצה ברוב גדול חשבה שהפגיעה ברגשות היא קטסטרופלית. ובאו החיילים, ובאו המשפחות השכולות, אמרו, רגשותינו נפגעו באופן נורא. אומרת השופטת פרוקצ'ה, נכון, השופטת דורנר לא נתנה לזה צדק. באמת יש פה פגיעה מאוד עמוקה. ופגיעה, והיא מדברת על הפגיעה ועל מה אומרים וזה זה, ובאמת אתה נורא מרגיש שהיא מבינה שיש פה פגיעה, ואז היא אומרת משפט אחד, אבל הפגיעה הזאת לא מספיקה. עכשיו, למה הפגיעה הזאת לא מספיקה? מי צריך לקבוע אם הפגיעה הזאת מספיקה? למה השופטת פרוקצ'ה, שיכול להיות שהיא צודקת, ויכול להיות שבכלל לא צריכה להיות צנזורה, ויכול להיות שזה טיפשי לנסות לצנזר סרט שממילא, שרק אנחנו עושים לו פרסומת, לא חשוב כל זה. אבל השופטת פרוקצ'ה בשורה אחת מסבירה שהשפיטה שלה על האם הפגיעה הזאת מרעישה את אמות הסיפים, היא יותר טובה מהפגיעה של מועצת הרבנות. שבעצם אומרת השופטת פרוקצ'ה, שום רמה של פגיעה שאתם תחשבו לא מספיקה בעיניי. ומכיוון שאני בית המשפט ואני קובעת, אז אני אקבע את גבולות חופש הביטוי. אני אקבע את הגבול של זכות אדם. ולכן זכויות אדם זה לא סיסמה, וגם חופש הביטוי זה לא סיסמה, והמבחן צריך להיות המבחן של השאלה מהו תפקידו של בית המשפט. האם תפקידו של בית המשפט הוא להכתיב ערכים ליברליים, או האם תפקידו של בית המשפט הוא ליישם בצורה נחרצת ונחושה את הערכים של החברה. וכשהחברה היא מורכבת, השאלה מהם הערכים של החברה איננה יכולה להיות שהערכים של החברה, הדבר העמום הזה, הם הערכים של בית המשפט העליון. מפני שאם אנחנו נגיד שזה כך, אנחנו פותחים את השער לדבר שגם אני חושבת שהוא לא רצוי, וזה בית משפט לחוקה. אנחנו ניקח בית משפט שיבחר על ידי המוסדות הפוליטיים, לא על ידי זה שזה יהיה כנסת חדשה, אלא יהיו אנשים שיהיו משפטנים טובים, אנחנו מקווים, אבל שהם יבואו וישסו לשקלל לא מערכת ערכים אחת מתוך מערכות הערכים, אלא ינסו לשקלל בחברה הספציפית הזאת שאנחנו חיים בה, עם כל המורכבות שלה, מה קורה. זה נכון שאין הבדל כל כך גדול בבית המשפט הישן והחדש. גם בבית המשפט הישן, בנימין שליט זכה בעתירה שלו. מפני שבית המשפט העליון החליט בחמישה נגד ארבעה, שהוא יגיד לפקיד הרישום שלא יקבל את ההנחיה שמי הוא יהודי צריך ללכת לפי איזשהו אפיון של קשר אל ההלכה. כשבית המשפט בבנימין שליט, ברוב דעות של כל אחד, החליט את ההחלטה הזאת, בית המשפט עמד בניגוד לעמדה של הנשיא אגרנט והשופט לנדאו, שניהם שופטים חילוניים, שלא אמרו, אין פה ריבוי יהודי. הם אמרו, ודאי יש פה ריבוי יהודי. הם רק אמרו, שאלה מן הסוג הזה, היא לא שאלה שבית משפט יכול וצריך להחליט בה. השאלה במשפט של שליט, אמרו לנדאו ואגרנט, היא לא מי הוא יהודי. היא לא גם מי הוא יהודי לפי חוקי מדינת ישראל. השאלה היא, מי צריך להחליט את השאלה מי הוא יהודי בתנאים של מחלוקת עמוקה. ובעוד שהרוב של בית המשפט אמר זה עניין של סמכויות פקיד הרישום, והוא יחליט ולמה שהוא יגיד וזה, וירשום אותו כהצהרתו. זה ליודעי החן, אני עוד מעט יגידו לי עוד דקה ולא יהיה לי זמן להגיד. בקיצור, אני רוצה להגיד שהשאלה היסודית בעיניי היא, האם בית המשפט רואה את עצמו כמוסד שאומר לחברה מהם הערכים שלה, או האם בית המשפט אומר, אני משרת את החברה הזאת, אני פותר את סכסוכיה, אני מגן על אזרחיה, אני מונע שרירות, אני מונע כפייה דתית או אחרת, אני שומר על כללי המשחק של כולנו, מפני שאם אני לא אשמור על כללי המשחק של כולנו, אז איש את רעהו חיים בלעו. ומכיוון שאני שומר את כללי המשחק של כולנו, אני לא אף אחד. אני לא מדבר בשם המסורת החילונית מערבית. אני גם לא מדבר בשם המסורת הדתית יהודית. אני מדבר בשם החוק. והחוק זה התוצר, עם ערכי היסוד, זה התוצר של הפעילות של כולנו. של החוקים, ושל הפרשנות, ושל הדעות השונות, ושל ההבנה שכדי לחיות יחד אנחנו צריכים לכבד את כולם. זה מה שבית משפט צריך לעשות, וכדי לעשות את הדבר הזה, הוא חייב להישמר ולהיות קצת מנותק ולהתאפק גם כשהוא יודע מה התשובה הנכונה, ובדרך כלל התשובה שנותן בית המשפט נראית לי תשובה יותר נכונה מהתשובה שנותנים הפוליטיקאים. אבל אני לא רוצה שבית המשפט ייתן את התשובה הזאת, מפני שזה לא התפקיד שלו לתת את התשובה הזאת. ואני רוצה שבית המשפט ישמור על כוחו כמוסד שאוכף את המערכת של הערכים המשותפת שלנו, וכדי שהוא לא יהיה פגיע לכך שקבוצות שלמות באוכלוסייה חושבות, ולא רק מפני שהן מתלהמות, שבית המשפט הזה כבר איננו מחובר אל הקווים האדומים שלהם. אני רוצה בית משפט שישדר כבוד לערכים של כולם. צודק פרופסור קרמניצר ששחיתות זה לא ערכים של אף אחד. ואם יש קבוצה ששחיתות זה הערך שלה, בית משפט צריך להגיד לה לא אצלנו. מהבחינה הזאת, שחיתות, מנהל תקין זה חלק מהמערכת המשותפת. זכויות אדם במשמעות הצרה שלהם זה חלק מהמערכת המשותפת. דווקא בגלל הדבר הזה, בית משפט צריך להשתמש בכוח שלו בזהירות מרבית. כדי שבית משפט באופן אמין יוכל להגן על מערכת הערכים המשותפת שלנו, שאיננה חלקית, שאיננה רק מערכת הערכים של כולם, שכוללת גם מנהל תקין, הוא צריך להיות רגיש גם למגבלות של הקביעה הערכית שלו, וגם למגבלות של הכוח והקשירות שלו. בית משפט שיהיה רגיש לדברים האלה ויראה וישדר שהוא מקבל על עצמו ברצון שהתפקיד המרכזי שלו הוא יישוב הסכסוכים והתפקיד החינוכי, הערכי, התרבותי הוא התפקיד הנגזר, בית משפט כזה יזכה לאמון הציבור ויוכל אכן להיות המנהיג של התקדמות איטית ממקרה למקרה לחיים ערכיים. בית משפט צריך להיות גוף מאוד חינוכי. הוא צריך לתת את ההכרעות שלו בצורה שתהיינה כאלה שאפשר ללמד אותם בבתי הספר. הוא צריך להיות אחד מהסוכנים החשובים של הטמעת הערכים, ולכן הוא לא צריך להיראות כמתגושש בחזית הפוליטית על הערכים, אלא זה שעומד מעל החזית הזאת ופוסק מכוח התפקיד שכולנו נותנים לו. גם הדתיים וגם החילוניים, גם היהודים וגם הערבים, התפקיד שכולנו נותנים לו להיות הגורם היציב בין ממשלות משתנות, הגורם היציב שלא מקדם ערך זה או אחר, אלא מקדם את מנגנון קבלת ההחלטות של החברה שלנו, שהוא הדבר שלאורך זמן נותן לנו כוח. הייתי מעדיפה שהוא ייתן לנו יותר כוח. הייתי מעדיפה שהוא ייתן לנו יותר ערכים. אני חושבת שאנחנו צריכים להשתבח בזה שהמערכת השיפוטית שלנו היא באמת אחת מהטובות בעולם מבחינת טוהר המידות והמקצועיות. אבל אני חושבת שאנחנו, וצודק פרופסור מאוטנר, אנחנו כולנו צריכים להיזהר בבית המשפט. הפוליטיקאים לא צריכים לרוץ לבית המשפט כדי לתקן בבית המשפט מה שהם לא הצליחו לעשות בבית המחוקקים. ואנשים בתוך החברה הישראלית לא צריכים תמיד לרוץ לבית המשפט כדי לסכל החלטה של הממשלה שלא נראית להם. מפני שחלק גדול מן ההחלטות האלה הם החלטות במסגרת המנדט הפוליטי, ושם צריך להשאיר אותם. אני חוזרת, אם בית המשפט יישאר בליבה של המקום שבו הסמכות שלו ומקור התוקף שלו, כך הוא יוכל בצורה חזקה יותר לפתח, ואני מצטרפת להרגשה שהוא תרם תרומה עצומה למסורת זכויות האדם בישראל. כמו שאמרנו, בית המשפט הישן, שהיה זהיר ואיטי ומתאפק ומנותק, עשה בכך לא פחות מאשר בית המשפט המהפכני יותר שלנו. (מחיאות כפיים)